חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב ראש הוועדה המיוחדת לנגב ולגליל, המחנה הממלכתי, ערב טוב לך.
שלום אבי.
שמע, זימנת היום בוועדה המיוחדת שלך אנשים מהצפון, ראשי מועצות, ורק חברי הכנסת לא הגיעו, מה, הם יצאו לפגרה מוקדם מדי?
בשביל ההגינות, היו פה כמה ועדות על הבוקר, וחלקם היו בוועדות אחרות, לא פחות חשובות, ובסוף הדיון הזה הגיעו כ3-4 חברי כנסת. אבל הדגש הוא שהמשבר בצפון הוא חמור, הוא מחמיר. בדרום אנחנו מתחילים להחזיר אנשים הביתה, בצפון יש אי ודאות. בדרום קצב...
גם צבאית אגב, שבו... אני קוטע אותך כי זה חשוב, גם בוודאי, צבאית, אתה בוודאי. רואה בעצם את המטוטלת עוברת לצפון, מהדרום בוודאי. לצפון, האירוע היום הוא למעשה צבאית. לא ברפיח אלא בצפון?
בוודאי, צבאית זה פשוט, גם החמאס, לפני המלחמה הזאת, היה חלש יותר מהחיזבאללה באופן דרמטי, רק שנייה. החמאס היה חלש יותר מהחיזבאללה באופן דרמטי עוד לפני המלחמה. אנחנו פוגעים בחמאס ואנחנו מקטינים את כוחו. החיזבאללה, אנחנו מנהלים איתו מלחמה בעצימות מוגבלת ובשליטה. גבינו ממנו קורבנות, אבל אין פה מלחמה כוללת, כי רצינו למקד את המאמץ בחמאס ועל הדבר החמור שהוא עשה למדינת ישראל. לכן יש אי ודאות בצפון, ביטחונית, אבל אי ודאות כלכלית, אזרחית, אפשר לגבות בתקציבים. בדרום ידענו להקים את מנהלת תקומה, ולהסתכל בראייה כוללת על היישובים ועל האזרחים.
אבל אתה גם שר לשעבר במשרד הביטחון, אני רוצה לשאול אותך בהיבט הצבאי, ונחשב מקורב מאוד לבני גנץ, ודיברנו כאן קודם עם אליזה אפרני, חבר מועצת העיר קריית שמונה, שספג היום פגיעה בביתו, איך אפשר להבטיח לתושבים מעבר לבטוחות הכלכליות שאתם מנסים לספק להם, מה אפשר לדבר איתם לגבי החזרה שלהם? כי אם אתה אומר בעצם שנצטרך להגיע למלחמה בצפון, ואנחנו רואים את צהל מעוקב אפילו מכניסה לרפיח, בעצם זה אומר שאין פתרון.
אנחנו צריכים להגיע בצפון למציאות ביטחונית טובה יותר מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, כאשר חיזבאללה מורחק מהגבול ומורתע. את הדבר הזה אפשר להשיג בכלים ביטחוניים.
המילה מורתע עוד קיימת? בלקסיקון?
אני חושב שבעבר פחות והיום יותר. הוא רואה מה חמאס שילם, הוא רואה מה האוכלוסייה שהוא מנסה לייצג אותה שילמה, והמצב אצלו הוא יהיה חמור יותר ממה שהיה בעזה. אבל אנחנו יכולים להשיג את זה בשילוב של מהלך מדיני ביטחוני, ובאמת יש אי ודאות, יכולים להבטיח עכשיו חזרה לקירת שמונה. אנחנו כן יכולים לעשות יותר, להקים את מנהלת תקומה לצפון. ראש הממשלה היה שם לפני חודשיים, הבטיח תוך 10 ימים להביא תוכנית ממשלתית. עברו חודשיים, הם רבים בין משרד הרועם למשרד הפנים, מי יוביל את התוכנית. נראה לך שזה הגיוני שאנשים יחכו לאגו בין משרדים.
נראה לי לא הגיוני, ונראה גם לא הגיוני.
הבטיחו להם 4 מיליארד שקל.
אז אני שואל אותך אם הגיוני שבמציאות כזאת שאתם נשארים בממשלה, כשאין לכם בעצם יכולת השפעה, אנחנו ראינו את גדעון סער פורש השבוע, וראינו את נתניהו מעכב את יציאת המשלחת לוושינגטון, מבלי להתייעץ אפילו עם בני גנץ. זה נראה שאיבדתם, דיברנו על הרתעה, אולי איבדתם את ההרתעה מול נתניהו.
אנחנו נכנסנו לממשלה בזמן, בשעתה הקשה של המדינה, כדי להשפיע על מהלכי המלחמה, כדי להיות שם בשביל החטופים, והשפענו על מהלכי המלחמה, וגם על העסקה הקודמת של החטופים, וגם על הדחיפה לעסקה החדשה. אתה צודק שבהיבטים האזרחים כלכליים, ההשפעה שלנו מועטה בממשלה, כי לשרים שלנו אין תיקים. ולמרות זאת בוועדה שלי, המאמצים והפעולות שעשינו, פתחו את מרכזי החוסן והבטיחו את עתידם, פתחו את מרכז הרפואי בקריית שמונה והבטיחו את עתידו, ועשינו 10 פעולות. אם לא נשפיע בממשלה, לא נהיה בה. אנחנו עדיין שם.
ומה יהיה המבחן?
האם
כשנתניהו מחליט, רגע אחרי שגנץ חוזר מוושינגטון, לא להוציא משלחת לוושינגטון בלי להתייעץ איתו, האם זה לא רגע שבו אתם אומרים, איבדנו את יכולת ההשפעה?
יש מקומות גם כיום שאנחנו עדיין משפיעים. אם לא נשפיע בכלל, לא נהיה שם. המבחן הוא מבחן של השפעה, והמבחן הוא מבחן של טיפול בשתי בעיות היסוד. השלמת הבאת רוב החטופים הביתה, ומצב ביטחוני טוב יותר בצפון. סביב 3 הדברים האלה אנחנו נושכים שפתיים. לא מסכימים עם תקציב המדינה, כי הוא לא נתן מענה טוב לצפון, ולכן הצבענו נגדו, אבל נצטרך להכריע בדבר הזה, אבל כל עוד נשפיע ונעשה טוב למען האזרחים בתוך הממשלה, נהיה שם. ביום שלא נשפיע, לא נהיה שם.
אנחנו הולכים סחור סחור, אבל אנחנו שומעים את האשמות שמזכירות לנו את תקופת ממשלת החילופין, מצד לשכת נתניהו כלפי גנץ, על כך שהוא נסע לוושינגטון, ושם בעצם תפר את האמריקאים את הקריאה להחלפת הממשלה, וכל מיני אמירות מהסוג הזה, מהצד שלכם אין תגובה ישירה כלפי נתניהו.
כי אנחנו לא רוצים ליפול למציאות של האשמות, והדבר הזה שנאמר גם על ידו וגם על ידי מירי רגב הוא דבר חמור, ואנחנו נושכים שפתיים, ואנחנו לא רוצים להיות גם העולבים, אנחנו רוצים להתאפק ולהמשיך לשרת את האזרחים. וההחלטה לא תהיה כמה אלבונות יתיחו בנו, אלא אם אנחנו משפיעים על המציאות. כל עוד נרגיש שאנחנו עוד משפיעים, נהיה שם.
אבל מה שאומרת מירי רגב, ובעצם היא מהדהדת את מה שאנחנו שומעים מסביבתו של נתניהו, מה שהיא בעצם אומרת זה שגנץ מאחורי גבו של נתניהו פעל בוושינגטון, איך אומרים, נכון או לא נכון?
אתה יודע, זה, לא רק שזה לא נכון, זה חמור. בית יום אחד יוודא, כי אני הייתי איתו בחדרים עם האמריקאים, שתדע מה הבאנו, ואיזה אמצעים ואיזה יכולות ואיזה תמיכה צבאית, בגלל האמון שהם רוכשים לו, ואני אומר לך, ביום שנשאיר...
ואי האמון, אפשר להוסיף על זה אי האמון שהם רוכשים לנתניהו. גם את זה אפשר להגיד.
ביום שנשאיר את המדיניות, את מדיניות הקשר עם האמריקאים, לבן גביר סמוטריץ' ובנימין נתניהו, לבדם תתחיל להיות מודאג. כל עוד גנץ שם, תאמין לי שרק לתועלת החברה הישראלית וביטחונה.
האם נתניהו, לגישתכם, טועה בהתנהלות שלו מול הממשל האמריקאי? בסיפור הזה כן, של ההצבעה במועצת הביטחון.
כן, כן, כי גנץ אומר דברים חד משמעיים גם בהיבט הביטחוני, גם אם הוא במחלוקת עם האמריקאים. אנחנו אומרים שנידרש לכבוש את רפיח, כי הברחות מציר פילדלפי יאפשרו שיקום של חמאס. אנחנו אומרים שצריך אדם פרטנר שיחלק מזון, כדי שלא נהיה תלויים לא בחמאס
רגע, אני עוצר
ולא
כאן,
באחרים.
אתם עדיין אומרים שהמבצע ברפיח הוא בלתי נמנע, גם אחרי ההצבעה והעמדה האמריקאית שהובעה במועצת הביטחון?
בוודאי, אנחנו לא מגמגמים. צריך לפעול ברפיח, אבל צריך בשכל, וצריך לא להכניס אצבע בעין לשותפה אסטרטגית ששלחה לפה נוסעות מטוסים ושלחה לפה אלפי חימושים, ומוכנה לעבוד איתנו בחדרי חדרים על הדברים הסודיים ביותר של ביטחון ישראל. גם כשיש אי הסכמות מנהלים אותם בחדר סגור, ולא בחילופי האשמות בתקשורת, ולא מודיעים להם על משלחת שלא תבוא, שהם ישמעו את זה מהתקשורת. זה לא מכבד, זה לא נכון, וזה לא תרם לביטחון ישראל.
תראה, בוא נדבר רגע על גדעון סער, שהשאיר אתכם עם 8 מנדטים, חשופים בצריח, אולי הביטוי קצת לא ממש מתאים בימים אלו, בין סמוטריץ' לבין גביר, והשאלה שלי, עד מתי תחזיקו מעמד, כאלה שבעצם מחזיקים את ממשלת הימין על מלא, והיום זו ממשלת ימין על מלא, אתם רק 8 מנדטים.
אני כבר רשבתי לך, נכנסנו לממשלה הזאת זמנית כדי לסייע במלחמה, כדי להביא את החטופים. אם נעמוד במשימות האלה זה היה מוצדק, ואנחנו נצא בממשלה כשנעמוד ברוב המשימות. כל השאר זה פוליטיקה קטנה שלא רלוונטית לתקופה הזאת.
אפרופו פוליטיקה קטנה, עוד לא שמענו תשובה על הטענה של גדעון סער, והרי אתם אומרים שאצלכם בניגוד לביבי מילה זו מילה, ואומר גדעון סער, בני גנץ לא עמד בדיבורו ולא אפשר לי להיכנס כחבר בקבינט המלחמה, למרות שהיה הסכם שבכל מספרי 2, מי שיהיה מטעם מפלגה שלכם זה גדעון סער.
תהיה גאה שאנחנו לא נגררים לא להאשמות, לא לאלבונות, ולא לבוכנטריה פוליטית בעת הזאת. אנחנו מתאפקים ומשתדלים לשרת את האזרחים במה שאנחנו יכולים.
תראה, אנחנו שומעים דווקא מעניין, למרות כל הרקע של הגיוס, אנחנו שומעים מהכיוון של אריה דרעי, אמירות חיוביות כלפי בני גנץ על התנהלותו המתונה, ושוחחנו כאן קודם עם הפרשן יעקב ריבלין, על אמירות שאנחנו שומעים מבחירים חרדים שאומרים ביום שאחרי הבחירות, ואנחנו חושבים שצריך אפילו להקדים אותם, אנחנו לא שוללים תמיכה בבני גנץ, לא נהיה יותר מחויבים לנתניהו. האם אתה רואה סנריו כזה של חבירה שלכם לחרדים ביום שאחרי הבחירות?
אבי, אתה מכיר אותי 5 שנים, לכחול לבן.
מכיר או מוכיר.
ישראל ולמחנה הממלכתי אין שנאת חרדים. יכול להיות ויכוח עקרוני על נושא, יכולה להיות מחלוקת, נידרש להסכמות שמקיימים חיים משותפים במדינה הזאת. החרדים יש מה לתרום למדינה, ולכל קבוצה אחרת, לדתיים, לחילונים, למסורתיים, ולערביי ישראל ולדרוזים. כל קבוצה יכולה לתרום לקיום של המדינה. אם לא נעבוד ביחד, אז אנחנו מסייעים לאויבינו. אבל לצד זאת, אנחנו צריכים להגיע להסדרים והסכמות שכולם יכולים לחיות איתם.
מיכאל ביטון, אמרת מכיר 5 שנים, אז אני אוסיף מכיר ומוקיר. חבר הכנסת והשר לשעבר מיכאל ביטון, תודה רבה לך.
תודה לך.